ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף עין ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 22 שורות מראש העמוד. אפשר לחפש באמצע העמוד, שוב פעם 22 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים לדבר בנושא עובר וכעת נפל וההלכות הקשורות אליו. הטילה נפל. רבי יוחנן אמר, חלבו של הנפל כחלב בהמה, דהיינו מי שאוכל אותו חייב קראת. ורבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, כלומר אסור כנבלה אבל אין קרי. כמו שחלב חיה לא מחייב קרית, אנחנו לא מדברים על מצב ששחטו את החיה ואז אומרים שהחלב מותר בחילה, אלא גם אם לא, אין בו איסור קרית. יש בו חיה למשל שמתה, יש בה רק איסור נבלה. רש"י כותב, חלבו כחלב בהמה לגבי שיטת רבי יוחנן, בקרת כחלב חיה לגבי שיטת ריש לקיש, ואין בו אלא איסור נבלה באותו נפל, חלב של הנפל, שאין שחיטתו מתארתו, אבל חלבו כבשרו. ואם הבשר הוא נבלה, אז גם החלב נבלה. נחזור לגמרא, וכאן הגמרא מרחיבה על שתי השיטות אלו. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה ויש חיוב קראת, אווירה גרים. עצם זה שהנפל יצא לאוויר העולם, זה גורם להפוך את הנפל לבהמה, לדין בהמה, וחלב בהמה חייב קראת. רבי שמעון לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, חדשים גרמי. כדי להגיע לרמה של בהמה צריכים כל חודשי ההיריון, ונפל לא ישלים חודשי ההיריון, אז חסר כאן בקטע של חודשים. חודשים גרמי גורמים, וכאן חסר הגורם הזה. רש"י, אווירה גרים, כותב, לשווי בהמה, להפוך אותו להיות בהמה, והכוונה עם כל דיני בהמה, ובפרט חלבו שיהיה חייב קראת. וכיוון דנולד, מצער נהיה אסור, כמו בהמה רגילה. ואפילו רבי יהודה אמר לי, חלבו מותר, אטם הוא דלא יצא לאוויר, שם מדובר בשליל שלא יצא לאוויר העולם, אלא מצאו אותו בתוך בהמה שנשחטה. אנחנו חוזרים לגמרא, איקה דיאמרי, כל אחד לא קלו לא חדשיו, לא כלום הוא. כי פליגי איכה דאושית ידו למי בהמה, ותלש חלב של בן תשעה חודשים, חי, ואכל. כאן יש, הגענו לקלו חדשיו, כי תשעה חודשי הריון זה מתאים לבהמה גסה, כמו פרה. והשיטות הן ככה, רבי יוחנן הוא מחמיר, אמר חלבו כחלב בהמה, חודשים גרמי. הגענו לתשלום החודשים. רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, חודשים ואווירה גרמי. כדי להיות בהמה עם חיוב קראת על החלב, צריכים לא רק כל תשעת החודשים, אלא גם יציאה לאוויר העולם, וזה לא קרה פה. עטיבי רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש. אז רבי יוחנן שמחשיב חלב שלים שלא נשחטה עמו כחלב בהמה, הוא מקשה על ריש לקיש, מה חלב ושתי כליות האמורות באשם, אשם זה בהמה זכר, מוצא מכלל שליל, בקורבן אשם מקריבים את החלב ושתי הכליות, ואין סיכוי לשליל, הרי אשם זה בהמה זכר, אף כל מוצא מכלל שליל, גם קורבנות שיש להם שליל, מה זה מוצא מכלל שליל? אנחנו נתקדם ונראה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל ברש"י, מה החלב ושתי כליות בתורת כהנים שנויה בשלמים. הדרשה הזאת מופיעה בקשר לקורבן שלמים, את כל החלב אשר על הקרב, ככה כתוב בתורה, ולא את השליל. זאת אומרת, לא מקריבים חלב של שליל של העובר. יכול לא יהיה בעונש ועזרה, אבל יהיה בעמוד והקרב. מה ששללנו פה ולא את השליל, אולי הכוונה זה רק שאין בו עונש קרת ואין לב, אבל יש חיוב להקריב. כשהוא אומר חלב ושתי כליות באשם, שאין תלמוד לומר, אין צורך ללמד את זה אצל קורבן אשם, שיש להקריב את החלב ושתי כליות, ומה השלמים שאין כל מינן טעון עליה. שלמים זה יכול להיות מעיז, גם כן מפער, שאין הקרבת עליה. ובכל זאת, בשלמים שאין כל האפשרויות של מיני בהמה מביאים להקרבת עליה. עליה זה הזנב, ומקריבים רק מכבש או עיב. ובכל זאת, אצל שלמים הרי הן טעונים חלב ושתי כליות. אשם שכל מינו טעון עליה, אצל אשם יש עוד יותר הקרבה, כי באשם, שם בא רק מעיל, ועיל מקריבים את העליה. אז באשם כל האפשרויות כוללות הקרבת העליה, אין עודין שיתון חלב ושתי כליות. ומה תלום ולום? אז למה באשם בכל זאת התורה כותבת שיש להקריב את החלב ושתי הכליות? אלא לומר לך, מה החלב ושתי הכליות אמרו באשם מוצא מכלל שליל? אמרנו שאשם הוא זכר, אז אין שליל בתמונה כשמדובר בקורבן אשם. חלב זה של האשם מוצא מכלל חלב שליל, שאינך יכול לומר חלב שליל יקריב הנמצא באשם, שראי אין אשם נקבה. אף כל, ממשיך רש"י, אפילו הקורבנות הבאים נקבה, חלב אמרו בהן, מוצא מכלל שליל. אנחנו נחזור לגמרא, רק מאחר שהערכנו פה ברש"י, נזכיר שוב פעם, לפי רבי יוחנן, חלב של שליל הוא חלב שמחייב כרת, הוא חלב, אני לא אגיד חלב לכל דבר, אבל חלב חמור. בניגוד לרבי שמעון לקיש אמר, הוא כמו הוא לא מחייב כרת. ממשיך רבי יוחנן, בשלמה לדידי שאמרתי שחלב של שליל מחייב כרת, הוא בדרגה גבוה כזה בעניין חומרה, היינו דאיץ דרכה למותי, לכן יש צורך לתורה למעט מהקרבה חלב של שליל. כלומר, למרות שהחלב של שליל הוא משהו, הוא מחייב כרת, בכל זאת, בעניין הקרבה, התורה תורחת ללמד שאין הקרבה, לא מקריבים על המזבח בבית המקדש חלב של שליל. אלא לדידך, אתה ריש לקיש, החלב שליל לא נחשב חלב, דהיינו, הוא לא מחייב כרת. עמי יצטרך, למה צריכים פסוק למעט אותו חלב שליל מהקרבה? המלא, ריש לקיש עונה, תאמה דידי, נעמי מאחר, דווקא מפה רואים את השיטה שלי. מזה שהתורה אומר, לא צריכים להקריב אותו, סימן שזה לא חלב גמור. ואיקה דיאמרי, עכשיו, כיוון הגמרא זה להביא אותו ציטוטים רק מכיוון הפוך. כאן ריש לקיש הוא מתקיף, זה ההבדל בין לשנה א' והאיקה דיאמרי לשנה ב'. איתיבי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, מה חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל? כמו באשם אין הקרבת חלב של שליל, אף כל מוצא מכלל שליל. גם כל הקומות שקיים בהם אפשרות שלא מקריבים את החלב של השליל. בשלמה לדידי, שחלב שליל אינו חלב, אינו חלב במובן הזה שאין בו חיוב קראת, משום מה חימתי רחמנה, לכן אתה אומר, אל תקריבו את זה, זה לא חלב חלב. אלא לדחה, נקרף, אבל לשיטתך, שהחלב של, של שליל מחייב קראת, למה לא מקריבים אותו? המלא, הסיבה שלא מקריבים אותו, מידי דהווה המחוסר זמן. כמו כל בהמה, בעניין קורבנות, מחוסר זמן, הוא לא הגיע אחרי לידתו ליום השמיני, תוך שבעה ימים, זה בהמה גמורה, אבל לא מקריבים אותו, כי הוא לא הגיע ליום השמיני שהתורה מחייבת כדי להיקרב כקורבן. אז גם המקרה שלנו פה, אנחנו מדברים על הושיט ידו למי במאה, דיינו שליל שנמצא במאה הבהמה, הוא מחוסר זמן, הוא לא נולד. רש"י כותב, מידי דהווה, ארבע שורות מתחת לגמרא, מידי דהווה המחוסר זמן, דייצא לאוויר, וקלו חדשה, ובחינה אלמה בהמה הוא, ופסלי, רחמנה, כבר התורה פוסלת מלהקריב בהקרבה כל שבעה, כל שבעה ימים הראשונים. אז גם שליל הוא פשוט לא, הוא לא נולד להיות בן שמונה ימים. הנושא שמופיע אצלנו כעת בהמשך הגמרא, השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשע חי. הגמרא, אמר רבי עמי, השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשע חי. לדברי האוסר מתיר, לדברי המתיר אוסר. אולי זה נשמע קצת כחידה, אנחנו מיד נסתכל ברש"י, חמש שורות מסוף העמוד. לדברי האוסר, בן תשע חי בקשרה עד שישחתנו, זוכרים את שיטת רבי מאיר, מתיר את זה באכילה דשחיתתו מטהרתו. כלומר, אם אתה אומר שבן תשע חי שנמצא במעי אמו צריך שחיתה בפני עצמו, סימן שהעובר הזה הוא ישות בפני עצמו, הוא לא קשור לאמו. אם אני מחייב שחיתה עליו בנפרד, אז הנה אתה רואה שזה דבר שעומד בפני עצמו. לכן נכון, נשחת אמו והיא הייתה טריפה, זה לא בעיה לגבי הוולד. בוא נשחוט את הוולד והשיטה תתאר אותו, תתיר אותו. זה דעתו של רבי עמי. וכן ההפך, לדברי המתיר, מי שמתיר בן תשע חי ללא צורך לשחיטה נוספת, כי שחיטת האם זהו זה, אז אם האם טריפה, אז זהו, זה שחיטת טריפה, אין מה לעשות עם הוולד. השחיטה של הוולד לא יתיר אותו. רבא אמר, הוא חולק על רבי עמי, הוא אומר, לדברי המתיר, נמי מותר. יש מה שאמרנו, שדעת החכמים, בניגוד לרבי מאיר, ששחיטת האם באופן רגיל, אמה כשרה, השחיטה הזאת תתיר את הוולד, זה לא אומר שהוולד הוא כפוף להם, או הוא לא עומד בפני עצמו. למה? ארבעה סימנים אחשר ברחמונה. התורה מתירה, מה זה ארבעה סימנים? שניים של האם, הקן והוושת, ושניים של הוולד. אם שניים של האם שחיטתן מצליח להתיר את הוולד, מה טוב. אם לא, כמו שחיטת טריפה, זה לא אומר שהוולד איבד את הסימנים שלו. רש"י, שלוש שעות מהסוף, ארבע סימנים התירה התרהו דרבי ברחמנש ריבוי מכל בבהמה תאכלו, שאם רצה אוכלו בשחיטת אמו, דיינו בן תשע חי שנמצא בפרה מעוברת שנשחטה, אם אתה רוצה לאכול את השליל הזה על סמך שחיטת האמה טוב, אבל אם צריך הוא לשחיטת עצמו כגון שליל של טריפה, שוחטו הוא מותר, שהוא ניתר בשניים מארבע סימנים, או בבשת וקנה שלו, או בבשת וקנה של אמו. ואם של אמו לא מצליחים, השחיטתם לא מצליח להתיר את הבלד, אז בוא תשחוט את הבלד בפני עצמו. חזרה לגמרא, אמר רב חיסדא, השוחט את הטריפה הוא מצא בה בן תשעה חי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', טעון שחיטה וחייב בזרוע ועל חיי וקיבה, אלו הם חלקי הבהמה שבשחיטת חולין חייבים לתת כמתנה לכהן. ואם מת, טהור מלטמא במסע, כי שחיטת אמו, פה העובר הזה מת, אז אין בכל אופן תומת נבלה, כי שחיטת האם, שאומנם היא הייתה טריפה, אבל טריפה שנשחטה לא מטמא כנבלה. עכשיו אנחנו נעבור על הנאמר פה, על הדינים של רב חיסדא, וגם נשתמש במשולשים בשני כיוונים, ובשוליים אתם רואים שזה מהווה מעקב. עם השפיץ למעלה רבה מקשה, והפוך רב חיסדא עונה. אמר לי רבה, טעון שחיטה, זה שאתה אומר שיש לשחוט את העובר שהוא טעון שחיטה, כמן כרבי מאיר, זה מצלצל כרבי מאיר. האב אמינה, אני יודע שזה בניגוד למה שכבר למדנו בעמוד הקודם, אבל האב אמינה ברש"י כותב כך, שלפי הרבנן שחיטה של העובר בעצמו לא יועיל, כי האם נשחטה והיא טריפה וזהו. אז זה שאתה אומר שיש אפשרות לשחוט את העובר שנמצא בתוך אותו אימא טריפה, אותה עובר בן תשעה, זה כרבי מאיר שמסתכל על העובר כאישות בפני עצמו. זה לגבי דין הראשון, טעון שחיטה. דין השלישי, ואם מת טהור מלטמא במסע, אם העובר מת הוא לא נחשב נבלה, כמן כרבנן. זה נשמע כשיטת הרבנן ששחיטת האם, או נכון היא טריפה, אבל שחיטת טריפה מתאר מתומת מסע, ושחיטת האם מועילה ומשפיעה גם על אותו ולד. אז אם הוולד מת הוא לא מתאמה כנבלה. עונה רב חיסדא, ולתאמך עד תני רבי חייא, יש ברייתא של רבי חייא פשוט נשמע אותו דבר, השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשע חי, טעון שחיטה וחייב זרועה ועל החיים וקיבה, ומת טהור מלטמא במסע, טעון שחיטה כמן כרבי מאיר, ואם מת טהור מלטמא במסע כרבנן. והנה זה מקור תנאי, מה אתה אומר על זה? לא קשיא, רבא פה עונה, רבי חייא, מה שכתוב פה בשלב שלישי או דין שלישי, ואם מת, יש להבין את זה בצורה אחרת. אם כבר מצאו מת, כאמר, הברייתא הזאת היא כולו לפי רבי מאיר, ורבי מאיר אומר שיש שחיטה על הוולד בפני עצמו אם הוא יצא חי, אבל פה לא מדובר על זה, פה מדובר על שחיטה טריפה שכבר מצאו מת, הוא היה מת בשעת שחיטת האם, האם, האם שהייתה טריפה, בסדר, אז אם כבר מת, אז אין, אין, על, אין שחיטה בנפרד על עובר כזה, ממילא השחיטת הטריפה מתארת את, גם את, כמו שאר איבריה, גם את הוולד הזה מתומת נבלה. זה לגבי רבי חייא. אלא לדידך, שאתה לא ענית, אתה לא אמרת הוא כבר מת, קשה, הדינים שלך הם מוקשים פנימי, סתירה פנימית. אמר לי, לדיד, אומר רב חיסטה, לדידי נמי לא קשה. ארבע סימנים אכשיר ברחמנה, וכל הדינים שאמרתי הכל אליבא דרבנן. ואולי נחזור על זה. ארבע סימנים, כמו שאמרנו מוקדם יותר, שתיים שלהם, ואם זה לא מועיל, אז יש לך שתיים של הוולד, שאפשר לשחוט את הוולד, וזה גם דבר שהרבנן מודים לו, שאפשר לשחוט את הוולד. ואם מת טהור מלטמא בשר, כי שחיטת האם מועילה כפי שיטת הרבנן. ורשי אומר קצת למעלה מפה ארבע סימנים, וכולה כל דיני רב חיסדה כרבנן, ומודו רבנן דאם בא לשוחטו שוחט ומועיל לו, ולא אמרינן שחוט ועומד הוא. נחזור לגמרא, כי סליק רבי זירא אשכחי רבי אסי, רבי אסי מצא אותו את רבי זירא, דייתי וכמה עלי לאש מיתה, ארבע סימנים שירים בו, אמר לי, רב אסי שמע את זה ואמר יאשר, אומר, יש הכוח, שפיר אתה אומר, אתה אומר טוב, וכן אמר רבי יוחנן. אנחנו יודעים שרבי יוחנן היה לו בר פלוגתא לאורך השעס, ואני אומר בר פלוגתא בכמה וכמה הלכות, ושמו ריש לקיש. ובסיפור הזה שומעים שרבי יוחנן אמר ארבע סימנים יש כאן, יש סימני שניים שלהם, שניים של הוולד, הכל כפי שהסברנו. עכשיו מזה שהוא אומר וכן אמר ביוחנן, הוא לא אמר וכן אמר ביוחנן וריש לקיש, הוא אמר וכן אמר ביוחנן. השאלה בכלל דפליג עלי רבי שמעון בן לקיש, מה אתה אומר על זה? האם ריש לקיש חולק? אז כתגובה איקא דאמר, יש אומרים מישה אבשי לי ושתיק לי, דרכו של ריש לקיש כשהוא שמע דבר מפי רבי יוחנן, גם אם הוא לא היה מסכים, הוא היה שוהה. הוא לא היה עונה מיד. רש"י אומר, היה שוהה שעה או שתיים לפני שהיה חולק עליו. בין כך ובין כך, בין ובין, כלומר, בזמן הזה שריש לקיש הרער, אז רבי זירא יצא, רבי אסי, שהוא הסכים לדבריו של רבי זירא, הוא זה שמע וכן רבי יוחנן, אבל הוא לא המתין לשמוע תגובת ריש לקיש. זה גרסה אחת. ואיגא דאמרי משתה ושתי, בזמן שרבי יוחנן אמר את דברו, ריש לקיש היה באמצע לשתות מים, ובתוך כך רב אסי יצא ושתי, זה משתה ושתי ושתי כלי, ריש לקיש היה שותה מים ובכך שתק, הוא לא יכול לענות, ובתוך כך רבי אסי יצא משם, אז הוא לא יודע מה עמדת ריש לקיש. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו כך ראינו במשנה, בין ארבע וחמישה שנים, בין ארבע וחמש שנים ורועה בשדה ניתר בשחיטת אמו. שואל את הגמרא, היינו תנא קמא, מה שרבי שמעון שזורי אומר זה כמו התנא קמא, ששחיטת האם מתירה את הוולד. אמר רב כהנה. אגב, כשרב שמעון שזה אומר אפילו בן כמה שנים הוא ניתה בשקת אמו, זה אומר שלא, אין צורך לשחוט את הוולד, אבל התנא קמא גם אמר כך. אמר רב כהנה, יפריס על גבי קרקע איקה ביניו. לפי התנא קמא, אם הוולד הזה הספיק גם לנסות לקום, זה הפריס אגר בקרקע, רשי אומר עמד על פרסותיו, רשי ממשיך לתנא קמא, כיוון שהלך טעון שחיטה מדרבנן, דעתי לחלופי לאכול בהמה ולא שחיטה. אם לא נשחוט את זה, אנשים יחשבו שאין צורך לשחוט בהמות בכלל, הם לא יודעים שזה בן פקוע. אז זה נפקא מינה, לפי התנא קמא במקרה כזה הפריס אגר בקרקע יש צורך לשחיטה מדרבנן, לפי רב שמעון שזוהי אין. אמר רב משרשיה, לדברי האומר, זה רבי רשי מציין חנניה, שהוא שיטה שידוע במקומות שונים בשס, שסובר בזיווג בין הזכר והנקבה, חוששים לזרע האב. זיהוי האב הוא מתחשבים בזהות האב כשמדובר בוולד. אז לשיטה אומר כזה דבר, חוששים לזרע האב, בן פקוע, זה הזכר, אמו נשחטה והוא נמצא בתוכה, הוא גדל והבא על בהמה מלגיתה. הבן פקוע שבא על נקבה רגילה, כשאנחנו נקבה רגילה כמובן בהם פרה רגילה שזקוקה לשחיטה, הוולד אין לו תקנה. רשי מציין שלרב משרשיה אין המושג של ארבע סימנים. אז מה קרה פה? הבן פקוע מבחינת הלכתי, לא מבחינת אנטומי או ביולוגי, מבחינת הלכתי אין לו סימנים, אין לו סימנים של נראים לשחיטה, כי כבר נשחטו. אז אני אומר בניסוח מקוצר, אני אומר אין לו סימנים, והוא הזדווג עם פרה נקבה שיש לה שני סימנים. הממוצע זה מבחינת הוולד, כי חוששים לזרע אב, הוולד יש לו סימן אחד, ואין שחיטה לסימן אחד כשמדובר בבהמות. אז אם אין שחיטה, אז זה מה שאמרנו פה, שהוולד אין לו תקנה. אנחנו נתקדם בגמרא, ואתם רואים שיש כאן מספרים רומאים אחד ועוד כמה שעות איקא דיאמי מספר שניים, שני לשונות. אמר אביי, הכל מודים, כלומר התנא קמא שחלק על רבי שמעון שזוהי, שיצריך, אמרנו מקודם, יצריך שחיטה מדרבנן, במקרה הבא יודע שאין צורך. במה מדובר? בקלות בן פקוע שמותר. יש כאן פרה שנשחטה, מצאו בה בן תשעה חי, אבל גם פרסותיו היו קלוטות, כלומר לא סדוקות, דיברנו על זה בעבר. דבר כזה הוא קשר, ולא רק זה, גם רבנן יודעו שאין צורך לשום שחיטה אפילו מדרבנן. מה אמרנו מקודם? אמרנו מקודם שהרבנן מצריכים בבן פקוע רגיל שנראה כפרה וכולי, שיש צורך לשחוט אותו מדרבנן אם הוא הפריס על גבי קרקע, כי אנשים אחרת יחשבו שאין צורך לשחיטת בהמות, הם לא ידעו שמדובר פה בבן פקוע. כאן ידעו שמדובר בבן פקוע, הגמרא מסבירה מה איתה, מה, למה הרבנן ידעו שאין צורך לשחיטה בצד כזה? כל מילתא דתמיה מיתקא דחילה אינשי, כל דבר שהוא תמוע, פרה שנמצא בה ולד שאין לה פרסות סדוקות, מפרסת פרסה חסר פה, אלא קלוטות. דבר תמוע זה, זה חודר לזיכרון של אנשים, זה הבן פקוע, וממילא אנשים לא יתבלבלו מכאן שלא שוחטים לבהמות אחרת, שיחשבו שלא שוחטים אותם גם כן, כי זה דבר יוצא דופן. נמשיך בגמרא, איכא דאמרי, אמר אביי, הכל מודים בקלות בין קלוטה בין פקוע. האם בתסריט הזה, בדוגמה הזאת, האם גם כן הייתה קלוטה ופקוע? אז יש לנו נגיד דור נוסף הוא קלוט בין קלוטה בין פקוע שמותר, הוולד הזה הוא מותר בלי שחיטה. מה הייתה מה? תרי תמיהי מדקיר דרקיר דרקירי אינשי. כאן אתם רואים עוד תמיהה נוספת, זה מה שמשאיר רושם באנשים. אמר זירי, אמר רב חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, הוא היה מקל בנושא הזה של הבן פקוע, שגם שהוא רואה בשדה במשך 4-5 שנים לא צריך שחיטה, שחיטת אמו הועילה לו. וכן אמר רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות. רבי יוחנן הוא חולק על רבי חנינה, אומר הוא מותר ובנו אסור. כאן יש מעשה עם הרבה דיונים הלכתיים בתוך כדי, אבל בעצם הקטע הזה ממשיך עד סוף העמוד. עדה בר חבו הווה לבן פקוע תנפל דובה. דובה זה זאב, הדלת וזיין מתחלפות, אז תנפל דובה עלי עתה לקמי דרבשי. אז הבן פקוע הזה הותקף על ידי זאב, ורשי מוסיף פה תנפל דובה עלי, הזאב טרפו ולא היה יכול עוד לחיות. זאת אומרת, אולי נקרא לזה מסוכנת, כמו שראינו בעבר מתחילת המסכת. אז יש לנו בן פקוע והוא עומד למות. עתה לקמי דרב אשי, עמלה, רב אשי אומר זיו שחטי. זה כמו שיטת הרבנן ש אמרו שהפריס על גבי קרקע צריך שחיטה, שחיטה מדרבנן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם סימונים חדשים, צורת בית שמופיע בשני כיוונים, ובמבנה שמופיע בשוליים אנחנו כתבנו שזה מהווה מעקב. קושיות על עדה, זה עם החלק הצער כיוון מעלה, הפוך תשובות של רב אשי. אמר לי, אז עדה ברחבו הוא פונה לרב אשי שאתה מבקש שאשחוט אותו. אמר לי, אמר זירי, אמר רבי חנינה, לאחר כרבי שמעון שזורי, וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות. ואפילו רבי יוחנן לא כאמר שיש צורך לשחיטה אלא בנו, בנו של הבן פקוע, אבל איו הבן פקוע עצמו לא. רבי יוחנן גם כן הסכים עם העיקרון של רבי שמעון שזורי שאין שום צורך לשחיטה. אמר לי, אז רב אשי עונה, רבי יוחנן לדברי רבי שמעון שזורי כאמר. ברבינו גרשום למטה שלוש שורות מסוף העמוד, רבי יוחנן לדברי רבי שמעון שזורי כאמר, כלומר ענה לא סבירה לי, דלא הוא ולא בנו יהיה מותר, כלומר בלי שחיטה. אלא כי כאן מדובר בבן פקוע שהפריס על גבי קרקע שהלך, אז יש צורך לשחיטה. אלא דאף לרבי שמעון שזורי בנו אסור. גם לשיטת המקיל, בסך הכל מה שרבי יוחנן רצה לומר שהבן של הבן פקוע כן צריך שחיטה. אבל לגבי הנידון שלנו, אתה לא יכול להתיר את הבן פקוע הזה בלי שום שחיטה. ואם אתה מציין שרבי יוחנן פסק כרב שם שיר, זה לא נכון, הוא לא פסק בהלכה כרב שם שיר, הוא רק בא להסביר דבריו של רבי שמעון שזורי, שגם לשיטתו רק הבן בקוע לא צריך לשחיטה, אבל בנו כן. אמר לי ואמר, סליחה, אנחנו ממשיכים עם שאין קושיה של עדה בחבו. תשימו לב שיש כאן קושיה בת כמה שורות, קושיה ארוכה. ואמר רבין בר חנינה, אמר אולה, אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רב שמעון שזורי במשנתנו, הלכה כמו אותו. והוא כן מופיע אצלנו במשנה, שבן פקוע, אפילו בן הלך ורואה בשדות כמה שנים, אין צורך לשחיטה. אמר לי, רב אשי עונה, ענה כי הסבירה לי. דאמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של טמאי. לא כמו שאתה מציין שיש לפסוק כל מקום שמופיע רבי שמעון שזורי שהלכה כמותו, בכלל לא, רחוק מזה, אלא בשני מקומות, בשתי הלכות שאנחנו עומדים ללמוד אותם, בקטע שנמצא אצלנו בסוגריים עד סוף העמוד, והסיבה לסוגריים זה לא לשם דילוג, כי אם אתם תסתכלו בדף עין וו ומלאב מיד תראו משנה חדשה, אז אין כאן עניין של לדלג, אלא הסוגריים מראים דעד כאן עיקר דבריו של רב אשי, בתוכה מובא מקורות לדינים שהוא הזכיר. אז אנחנו מבינים למה רב אשי כן מצריך שחיטה לאותו בן פקוע שהתנפל עליו הזאב, ורבי שמעון שזורי כן פוסקים כמותו בשני מקרים במסוכן. והנה אנחנו נמשיך בגמרא, והמעוינים מבליטים את שני המקורות האלו שפוסקים כרבי שמעון שזורי. מה זה מסוכן? מה קרה? תתנן, הקטע הבא, משנה במסכת גיטין, בעניין בעל ש אומר לעדים לכתוב גט, והוא לא מוסיף תיתנו את הגט. והרבה פעמים רואים שרשי מוסיף שמדובר פה בניסיון מצד הבעל לגרש את אשתו ובכך לחסוך ממנה איבום עם אחיו. אבל זה דבר צדדי. כאן אנחנו רוצים להתמקד בדיני נתינת הגט בזמן שהבעל לא מינה שליחים באופן מפורש לתת את הגט. האם בכל אופן אפשר לתת את הגט? אז כתוב פה, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר הוא נידון למוות על ידי השלטונות, ומוצאים אותו בקולר לגרדום, ואמר כתבו גט לאשתי, והוא לא אמר כתבו ותנו, רק אמר כתבו. הרי אלו יכתבו ויתנו, ואם תשאו מה, הוא לא מינה אותם שליחים לתת? לא נכון, למרות שהוא לא אמר שיתנו, הוא עשה אותם באמת שלוחים גם לגרש אותה גם לתת, אלא שהוא היה ברור לנפשו, לא היה 100% מכוון לעניין הגן, הרי לוקחים אותו להורג. חזרו לומר, המשיכו בדינים בעניין מתן גט, והוסיפו לומר, חזרו לומר, זאת אומרת המשיכו לומר, אף המפרש והיוצא בשיירה. אנשים שעומדים לפני נסיעה ארוכה שלפעמים כרוכה בסכנות, מפרש הוא רש"י אומר מן היישוב לים ויוצא בשיירה למדברות, אנשים אלו גם כן בהולים, אז אם הם אומרים כתבו גט, הכוונה שלהם כתבו ותיתנו. רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן, גם אדם מתוך חוליו שאומר כתבו גט לאשתי, הכוונה זה כתבו את ותנו, ובכך מצאנו את ההלכה הראשונה מתוך שתיים שרב אשי אומר שפוסקים כרבי שמעון שזורי. תרומת מעשר של דמאי, תתנן, תרומת מעשר של דמי. דמי זה גידולים שקנו מעמי הארץ, ומדרבנן משום חשש מסוים שהם לא הפרישו מעשרות, ומתוך מעשרות יש חיוב להפריש תרומת מעשר ללוי. ואם יש לך תבואה, פירות שלא הופרש ממנו מעשר, יש בתוכו גם תרומת מעשר. אז תרומת מעשר של דמי שחזרה למקומה, זה נפל, הוא הקונה שהוא מקפיד על דיני דמי, דהיינו להפריש את המעשר, ומתוך המעשר להפריש את התרומת מעשר, הוא עשה כך, אבל מה, זה נפל חזרה לתוך הפירות שהוא תיקן, זה חזר לתוך החולין. וזה אם אין 100 פעם נגד את התרומת מעשר בתוך החולין, זה לא יתבטל, ואין לו כמעט מה לעשות אלא למכור את זה לכהן, והוא יקבל פחות מדמי מבני העלות של הפירות האלו בשוק, כי זה ציבור קטן. ומה הוא יעשה עכשיו? התרומת מעשר חזר, זה התערב בחולין. רבי שמעון שזוהי אומר אף בחול, כלומר לא רק שבת, גם ימות החול, שואלו, אתה יכול לשאול זה שאת העם הארץ שמחה לך את הפירות האלו, האם הפרשת? ואם הוא אומר כן הפרשתי את המעשרות, אז כאן לא קרה כלום, כי הוא לא היה, הקונה לא היה צריך להפריש בכלל. אז הוא יכול לשאול גם בימות החול ואוכלו על פיו. ואם הוא אומר הפרשתי, לא רק בשבת, שגם לא רק רבי שמעון שזוהי, החכמים מודים שבשבת אפשר לסמוך על עם הארץ אם הוא אומר הפרשתי. רש"י אומר שתי שורות מסוף העמוד, משום כבוד שבת התירו לו לסמוך עליו. זה לגבי שיטת החכמים, אפשר לסמוך עליו. אם אמר לא איסרתים ואוכל על פיו, אותה סעודה לבלו מוצאי שבת לא יאכל שיעשר. ואז בא רבי שמעון שזוהי ואומר גם בימות החול אפשר לסמוך עליו. ועד כאן אנחנו רואים את שתי הלכות שרב אשי אומר שכן פוסקים כרבי שמעון שזוהי. אבל בקשר לאי צורך לשחיטת בן פקוע, על זה לא פוסקים כמותו. עד כאן שיעורנו להיום.